לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש בני טוקר.
יומן לפי שעה ליום ראשון, כ"ב בטבת, תשע"ט, באולפן בני טוקר. נעסוק בפיצול של נפתלי בנט ואילת שקד, המפץ בימין. מה תהיה ההשפעה של הצעד הזה, בהחלט צעד דרמטי שמעמיד אנשים רבים בתדמה. נשוחח פה עם הרב דניאל טרופר, יושב ראש גשר, מי שהיה ועמד בראש ועדת הפריימריז בזמנו, שנפתלי בנט ואילת שקד כבשו את הבית היהודי. גם חבר הכנסת ניסן סלומיאנסקי מהבית היהודי יגיב. האם אכן מדובר בצעד טקטי נכון? האם נפתלי בנט ואילת שקד יצליחו בצעד הזה? ננסה לנתח את הצעד בעזרתו של האסטרטג יהושע מור יוסף. גם יהיה פה השר לשעבר יוסף פריצקי, שמפלגתו, מפלגת צלש, ציונות ליברלית ושוויון, היא זו שכעת משמש את הפלטפורמה למפלגת הימין החדשה. האם הוא ידע על כך? וגם על פטירתו של עמוס עוז, הסופר שהשמאל נורא הריץ, האם אכן דעותיו תאמו את כתביו, פרופסור ציון ברטנה? יעסוק בכך. וגם אוניברסיטת אריאל, האם הפקולטה לרפואה אכן נמצאת בסכנה ולא תיפתח בעקבות אולי ניגוד עניינים בקרב אחת מהחברות שהצביע? נשוחח בעניין הזה עם הנגיד, נגיד האוניברסיטה יגאל כהן אורגד. אז אנא ריבה. אנחנו עכשיו משוחחים על המהלך הדרמטי אתמול של הקמת הימין החדש של בנט ושקד. אנחנו משוחחים עם הרב דניאל טרופר, יושב ראש קרן קהילות ומייסד גשר, מי ששימש כיושב ראש ועדת הפריימריז של הבית היהודי, שאלה את בנט ושקד לתפקיד החשוב הזה בבית היהודי. שלום לך.
שלום.
אז רצינו לשמוע את תגובתך למהלך הדרמטי הזה.
אמר לכם את האמת, אני צריך קצת זמן להקל. ברור ששניהם טרפו את הקלפים. אני חושב שהציבור הציוני דתי נמצא במצב לא טוב כרגע, בגלל שיש נפתלי וילד שהם מקימים איזשהו גוף מאוד מאוד ימני, גם האיחוד הלאומי מאוד ימני, וגם הליכוד ימני, וההצבעות של הימין של הציוני דתי יתפצל בין כולם. גם מה שחסר זה איזה גוף מתון בשביל ההמון של הציונות דתית שהם מתונים, הם נטייה ימנית, אבל לא קיצוני ימנית. אני מפחד שאלף, מה שיגרום זה פיזור הקולות ואיבוד הכוח של הציבור הציוני דתי, וגם אני מפחד שאנשים שהם לא ימניים או חזקים יברחו בכלל. לכן צריכים הרבה מחשבה, הרבה שיקול דעת, אסור להגיב מהר, ומה שצריכים לעשות, צריכים לעשות, אני מסכים מהמהר, בגלל שהבחירות הן לא כל כך רחוקות, אבל צריכים לעשות את זה בחוכמה ובשיקול הדעת ובהתייעצות. ואני מקווה שנתייעץ, אני כבר מקבל הרבה טלפונים מאנשים, ואני מניח שתהיה התייעצות, והבית היהודי, אני בטוח שהם יצאו עם משהו, איזושהי בשורה, לענות על המצוקה, אבל אין ספק שזה מצוקה בשבילם.
ואתה חושב שבנט ושקד הם לא ימני מתון?
לא, אני לא חושב שהם ימני מתון. אני לא חושב שהם ימני מתון. אני חושב שאנשים הם שיקול דעת, אבל ימניים, מאוד ימניים. זה שאדם ימני לא אומר שאין לו שיקול דעת. אבל יש אנשים בציבור הציוני דתי שהם לא עושים שמאל, אבל הם מרגישים יותר קרוב למרכז.
הבנתי. ועד עכשיו הבית היהודי הם הרגישו יותר בבית, אתה חושב?
אני לא אומר שהרגישו לגמרי בבית, אבל היו בכל זאת קולות קצת יותר מתונים, אם זה אלי דהן, אנשים אחרים, שאני יודע, אבל עכשיו אני חושב שזה יהיה יותר קשה. גם יהיה חסר מנהיגות, שבוא נאמר את האמת, נפתלי וילד שניהם, יש להם כוחות של מנהיגות. ולמצוא אנשים כאלו זה לא קל, והציבור הציוני דתי הצביע בשבילם, שמו אותם על המפה, ועכשיו הציבור מרגיש שבגדו בהם. אז זה קצת תחושות לא נוחות, אבל בפוליטיקה צריכים להשאיר תחושות בצד, וצריכים לעבוד בחוכמה, ולא מתוך רגשות, ולכן כפי אני שוב אומר, המפתח עכשיו זה לפעול בתינות ובשיקול דעת.
לסיום אני שואל אותך, הסכנה שאתה צופה זה בגלל שיהיו מפלגות שאולי לא יעברו את אחוז החסימה או לאו דווקא?
זה גם כן בעיה, אם יעברו את אחוז החסימה, אבל נניח שכולם יעברו. אז אם יהיה לנו כמה מפלגות קטנות, זה לא טוב, וגם הרבה הצבעות הולכים לאיבוד על ידי זה.
אבל אומרים שהם אחרי הבחירות הם הלכו ביחד למסע ומתן הקואליציוני, בנט עם הימין החדש, יחד עם הבית היהודי, ככה התפרסם הבוקר.
אני מניח ככה, אני מניח שזה מה שיהיה, אבל יהיו הרבה הצבעות שהלכו לאיבוד. כשיש מפלגה אחת, וכל הצבעות הולכים לשם, מעט הצבעות הולכות לאיבוד. כאן ילכו לאיבוד, וגם כן יהיו מתוסכלים שיברחו מזה, ייחסו, זה גם כן צריך לקחת לחשבון. לכן צריכים לראות איך אנחנו מחזק את הציבור הציוני דתי, מה שרותם אותו ביחד, ומנסה להשאיר נפתלי וילד גם בתוך הציבור שלנו. באמת היו שליחים שלנו כמה שנים, עשו הרבה בשבילנו ובשביל המדינה, וזה שעשו את המהלך שלהם זה החלטה אישית שלהם, אבל שוב, ההחלטה שלנו צריך לבוא מתוך החשבון מה טוב לציבור הציוני דתי ומה טוב למדינה.
ואתה גם שותף לקריאה של הרב דרוקמן שלא יגנבו לציונות הדתית, שהציונות הדתית תצביע עבור רשימה של הציונות הדתית?
אני לא יודע מה יעשו, אני לא נביא, אני לא יכול לדעת מה הם יעשו, אני חושש שתהיה התפצלות.
חושש שתהיה התפצלות בציבור שלנו, אתה מתכוון לומר?
כן, ודאי, זה החשש הגדול שלי. וזה מחליש כוחות.
כן, הבנתי. אוקיי, נודה לך על הדברים, הרב דניאל טרופר. תודה רבה לך.
תודה לך.
תודה. אנחנו משוחחים כעת על המהלך הדרמטי של נפתלי בנט ואילת שקד עם יושב ראש ועדת החוקה, חבר הכנסת ניסן סלומיאנסקי מהבית היהודי. שלום לך, בוקר טוב.
בוקר טוב לך, בני, ולכל המאזינים.
אז קודם כל, ברמה האישית, האם הצד הזה הפתיע אותך, המסיבת העיתונאים שהייתה אתמול?
תראה, הפתיע ברמה מסוימת. היו תחושות כל הזמן שריחפו באוויר, מה שנקרא, כי בסך הכל בשאיפות של נפתלי, ואולי גם הילד, להגיע לאן שהם רוצים להגיע, הם הרגישו שכאילו בבית היהודי יש תקרת זכוכית שאי אפשר לעבור אותה, וכדי להגיע ולמלא את הרצונות שלהם, הם היו צריכים להגדיל. הייתה מחשבה אולי אם נסו להגדיל את הבית היהודי, כנראה שהם החליטו לבחור בדרך שהם בחרו. אז הייתה אווירה, אבל שידעתי שהם עומדים לעשות את זה במוצאי שבת, לא.
ומה הרגשת אתמול כשהקשבת למסיבת עיתונאים? מה חשבת?
הרגשתי צער, קצת אכזבה, אבל בסדר, זה המציאות, מה נעשה?
אז מה הציונות הדתית לדעתך צריכה להיערך? איך לדעתך? אנחנו שומעים עכשיו שרוב המפלגה שלכם ככה מתמודדים על הרשות הבית היהודי. איך אתה רואה באמת כעת את התמונה?
שמעתי, כלומר, צריכים רק להזכיר לכל חבריי שאיך אומרים, שמפלגה מורכבת לא רק מהיושב ראש, יש מפלגה גם. תראה, אני לא מתעסק עם זה, אני נכנס לעסוק בחיזוק ובבנייה של הבית היהודי, של הציונות הדתית, שזה נשמת אפה של המדינה, ואני חושב שהבית היהודי צריך להיות חזק וגדול, ואני רוצה לעסוק בנושא הזה. כרגע לא מדבר לא על זה ולא על זה ולא על זה. אני חושב שזה מוקדם, ואני חושב שמה ש... טוב, לא חשוב, אני מדבר על חבריי. חושב שאנחנו צריכים לבנות את, את הבית היהודי ואת הרשימה קודם כל, ואחר כך להתחיל לדבר על המיקומים וכו', ולא להתחיל הפוך.
מי בעצם עכשיו אמור לקבוע את הטון? מי בעצם אמור עכשיו לקבוע אצלכם את הטון? שמענו את מזכ"ל המפלגה. זאת אומרת, מי אמור להחליט האם מביאים אנשים חדשים? איך זה עובד עכשיו?
אנחנו ישבנו אתמול גם בישיבה מוקדמת שלנו, כוונה פנימית של הבית היהודי, הח"כים יחד עם המנכ"ל, עם ניר, ואחר כך ישבנו יותר מאוחר, נסענו וישבנו אצל הרב דרוקמן, אנחנו והאיחוד הלאומי תקומה ביחד.
והמסיבת העיתונאים כמובן.
לא מסיבת עיתונאים, ישבנו עם הרב דרוקמן, לא הייתה מסיבת עיתונאים, רק לאור זה...
זאת אומרת, אחרי המסיבת העיתונאים של בנט ושקד, אתה מתכוון לומר.
כן, כל זה ודאי אחרי המסיבה.
אז היה לכם לילה לבן.
כן, היה לילה לבן, ואני חושב שהיה חשוב מאוד, ובו ברור שמה שסיכמנו, שמבחינת הבית היהודי, אז יש את מי שניהל מבחינה טכנית את הבית היהודי, ניר ואנשיו, ועכשיו יש את שלושת הח"כים, שאנחנו ביחד ננהל את המערכה, שאני צריך לשבת הרבה...
שלושת הח"כים, הכוונה מי?
אלי בן דהן, מוטי יוגב ואנוכי. אנחנו שלושת הח"כים שנותרנו בבית היהודי.
כן.
ואנחנו יחד עם המנגנון נצטרך לשבת, לעבור נושא. העלינו את הנושאים שקיימים, ואיך נצטרך נושא ולראות איך מתקדמים בתוכנו. וכמובן, וזה מה שיצא גם במסיבת העיתונאים, שברור שאנחנו והאיחוד הלאומי הולכים ביחד כרשימה אחת. יצטרך להתפתח מסע ומתן וכולי, אבל אנחנו הולכים ביחד. זה הדבר האחד שיצא. דבר שני, שרבנינו, הכוונה הרב דרוקמן ורבני הציונות הדתית, עומדים מאחורינו באופן ברור וחד, ולא כמו שניסו ברשתות כל הזמן כאילו לתת תחושה שכאילו הרב דרוקמן ורב מלמד תומכים ברשימה החדשה. אז זה לא כך. הרב דרוקמן בקולו, גם בהקלטה, גם נדמה לי הבוקר בכאן, בפרשתות, בכל ישראל, ברשת ב' מה שנקרא, גם כן אמר את זה באופן ברור. וזהו, עכשיו אנחנו צריכים לראות, צריכים לחזק את האנשים, כי אני מניח שיהיה רצון למשוך חלק מהפעילים והאנשים לרשימה החדשה. צריך להסביר לאנשים שהציונות הדתית חיה, קיימת, והיא גם צריכה להיות קיימת וחזקה אם אנחנו עושים בטובתה של המדינה.
השאלה האם המהלך הזה של עזיבת בנט ושקד לא מחזיר את הבית היהודי לתקופת המפדל, בעצם זה הופך להיות מפלגה בחזרה, מפלגה רק לציבור הציוני דתי?
תראה, אני רוצה להזכיר לך שפתיחת השערים לציבור הכללי החילוני נעשתה עוד לפני נפתלי והילד. עוד המפדל, מנו של זבולון אורלב היה, פתחה את השערים לציבור כללי, והיה גם מטה חילוני.
אבל לא היה לכם מועמד חילוני.
מה זאת אומרת לא היה מעמד חילוני?
זאת אומרת, לא היה לכם מישהו בנבחרת שהוא חבר
כנסת? עצם העובדה שהילד יכלה הייתה להתמודד בבית היהודי, זה אומר שפתחנו את השורות הרי. כך שהשורות של הבית היהודי ודאי שהן פתוחות לציבור המסורתי וגם לציבור חילוני, וגם יהיה מטה של הציבור החילוני, שוב, אותו ציבור שמאמין בארץ ישראל, רוצה את המסורת ורוצה את הקרבה הזאת, אנחנו ודאי שנהיה פתוחים.
אגב, אתה אומר שאתם והאיחוד הלאומי הולכים ביחד, זה אומר גם מבחינת הבחירות, אתם פריימריז והם בשיטה שלהם, המרכז שלהם?
תראה, הם בשיטה שלהם כי הם קבעו כבר תאריך בעוד שבועיים לבחירות הפנימיות אצלהם. אצלנו, מאחר וקרה מה שקרה, אז אנחנו צריכים לשבת ולראות מה תהיה השיטה. גם זה אחת השאלות, מה תהיה השיטה לבחירת הרשימה. ואחרי שיוחלט מה תהיה השיטה, איך תהיה השיטה ומי, אז נתקדם הלאה. זה לא, אני אומר, מוטלות בפנינו הרבה מאוד שאלות לא פשוטות לאור המצב, וצריך לקבל החלטות.
מבחינת הציבור הציוני דתי והציבור יותר נכון הימני, האם לדעתך יש כאן חשש כמו שהבליכוד טוענים שזה טעות כמו ב-92?
תראה, ככל שיש יותר מפלגות, ככל שיש יותר פיצולים, אז ודאי שזה דבר לא טוב. זה דבר לא טוב. תמיד בפיצול יש תמיד גם איזה פלוס אחד, שברגע שיש פיצול אז כל מפוצל, מה שנקרא, מתחדד יותר, אבל הנזק של זה הוא הרבה יותר גדול, כי כשיש פיצולים, אז יכול להיות רציפים, ויכול להיות כאלה שלא יעברו את אחוז בחסימה וכו'. אנחנו הרי תמיד דיברנו ושאפנו שתמיד תהיה אחדות, ובשביל האחדות מוכנים, איך אומרים, לעגל פינות. אני חושב שתוכל להיות אחדות, וברגע שיש אחדות, גם הציבור תומך בזה יותר, ואז יכול להגיע להישגים גדולים. ברגע שהדברים מפוצלים, וזה מתפצל, וזה מתפצל, ומי יודע כמה רשימות נוספות ירוצו במגרש הימני, ודאי שזה לוקח קולות מהמחנה הלאומי, מהמחנה של הימין, אולי גם המחנה של הציונות הדתית, היא גם מתפצלת ומתפצלת, וחלקם, כמו שראינו בפעם הקודמת, הלכו לאיבוד. הרבה הרבה קולות כן. הלכו לאיבוד, גם של לישי, ויכול להיות שגם של ברוך מרזל ושל פייגלין, ואני לא יודע מי עוד, כל מיני, מי שעוד ירוצו, והכל חומרים, וזה חבל, ובסוף, בסך הכל הכללי, המחנה הימני נחלש, ויכול להיות שהוא יאבד את השלטון.
כן. הזכרת בתחילת הרעיון ככה, הרצונות של בנט ושקד, זה אומר שאתה רואה את זה כצד אופורטוניסטי בלבד?
לא, אני לא רוצה להיכנס, אני לא רוצה לבקר אנשים. מה שאני מרגיש בהם בפנים, אני מרגיש, הם עשו את המעשה, כבר נעשה. אם הם היו שואלים, לפני כן זה סיפור אחר, עכשיו שנעשה המעשה, נעשה, אבל אני רק אומר מה שאני שאלת אותי למה הם עשו, אז אמרתי לך שאני חושב שהם רוצים להגיע. ושוב, ממטרות טובות, הם חושבים ש הנהגת המדינה צריכה להשתנות, והם חושבים שהם מתאימים מאוד. דרך אגב, יש בהם כישורים טובים. והם חושבים שדרך הבית היהודי לבד הם לא יכולים להגיע. אז כאילו כל שלב דוחף לשלב השני. היו שתי אפשרויות, או להרחיב, לעשות מאמצים ולהרחיב את הבית היהודי, או לפצל. אני הייתי חושב שכדאי להרחיב את הבית היהודי, יש בו פוטנציאל הרבה יותר גדול ויכול, אבל הם בחרו בדרך שהם בחרו.
אבל לפי התיאוריה שאתה אומר כעת, אז אתה אולי חושב שהבית היהודי, גם אחרי הזיבה של בנט לשקד, צריך להיות רשימה גם עבור חילונים, גם להכניס לשם מועמדים חילונים? או שבנט ושקד עכשיו הולכים על הטיקט הזה?
אני לא אמרתי מועמדים, כי אני לא יודע להגיד לכם כבר, הפשיל העניין, אני לא רואה מול עיניי מועמד חילוני שיכול כבר היום להיכנס, אבל אני חושב שהבית היהודי ודאי שצריך לפותח את שעריו, ושעריו פתוחים כל הזמן, לציבור מסורתי וגם ציבור חילוני, ואם ייכנסו אנשים, ויפעלו ויהיו פעילים, אז הם יגיעו גם הלאה. אתה לא מזמן.
כן.
מצניח מישהו ישר למעלה, הבנתי. אבל אם הם יהיו פעילים ויעבדו, כן. ויש לנו מטה כזה, וישנם אנשים טובים, ואם הם יעבדו, אין שום סיבה שלא כן. יגיעו, הראיה שאפשרנו, גם לילד וההפך, היא הייתה אהובה וחביבה, ועשה עבודה טובה גם בתפקידה.
כן, אני רוצה לשאול אותך לסיום, אחת הטענות המרכזיות שבנט העלה אתמול, זה שהציונות הדתית נמצאת בכיס של נתניהו, ולכן הוא לא מצליח להשפיע. איך אתה מתייחס לטענה הזאת?
תראה, זה נכון שהציונות הדתית לא נמצאת בכיס. הציונות הדתית, ואני אומר זה בחלק בצר, ולא כולם, עובדה שהיה לנו גם 12 מנדטים, ולאחרונה, בקדנציה האחרונה 8, אז לא כל הציונות הדתית נמצאת, אבל בציונות הדתית יש תחושה שחלק מהאנשים, שבשבילהם מה שחשוב זה שהימין יהיה בשלטון. הימין בשלטון, הכוונה, היום אין מי שוחר, זה ביבי, ולכן צריכים להצביע לו. ולא הפנימו, למרות כל ההסברים, שמבחינה הזו, גם אם הם תומכים בבית היהודי, זה יביא את הימין לשלטון, כי השלטון לא, כי מי שמתמנה להיות ראש ממשלה זה לא מי שעומד לראש המפלגה הגדולה, אלא כל מי שיכול להביא 61. ולכן ליכוד פלוס בית יהודי, איך אומרים, אם אתה יכול להגדיל או את הליכוד או את הבית היהודי, ואתה מביא אותה תוצאה בסוף, אז למה לא להגדיל את הבית היהודי? אבל יש חלק מאנשינו ששבועים בקונספציה הישנה, והם חוששים כל הזמן, ואתה רואה שביבי מצליח לפני בחירות כל פעם לסחוף חלק מהמצביעים שאמורים היו להצביע, ובסקרים אמרו שהם יצביעו, אתה רואה שהוא מצליח לסחוף אותם לליכוד. אני מקווה שנצליח עכשיו לחסום את זה. אבל כן, זה קיים.
אז מחכים עכשיו לסקרים הערב, לשמוע כמה המפת
לא,
הזה...
לא, לחתי הסקרים של הראשונים, הם אף פעם לא מצביעים על שום דבר. כל מפת בהתחלה עושה גל גבוה, ואחר כך, לאט לאט, הגל מתמתן, מה שנקרא. צריכים, אם רוצים לדעת לפי סקרים, אז צריכים להסתכל על סקרים לאורך תקופה, לא סקר ראשון וזהו. אבל אנחנו צריכים לעבוד, אני אומר שוב, המטרה שלנו כרגע זה לבנות את הבית היהודי, את הציונות הדתית, שהיא פתוחה, אבל לחזק אותה, לנסות להביא, שהציבור של הציונות הדתית יבין שזה הבית שלו, והוא חייב, צריך, לטובת המדינה, גם להצביע לבית היהודי ולעזוב את המפלגות האחרות שהוא מתגלגל אליהן. ואם כך יהיה, ואם אנשים יצליחו להפנים את זה, אז הבית היהודי יכול להתחזק. אם לא,
אתה יודע, נתניהו אמר שהוא רוצה 40 מנדטים, אז תאמר לי היום הבוקר, כמה מנדטים אתה חושב, כמה מנדטים אתה רוצה שהבית היהודי יגיעו? מה היעד שלך כעת?
כרגע אין לי יעד, אבל אני רוצה שיהיה כמה שיותר. תראה, אם יהיה לנו 8 מנדטים, אפילו 12, זה תמיד, זה טוב מאוד. מה היעד שאני שואף? אני שואף ליעד הכי גבוה. אתה יודע, כמו שאנחנו אומרים, אם אתה במבחן תשאף ל-100, אז יש סיכוי שתקבל 90. אם תשאף ל-80, אז תקבל 70 בסוף. אז צריכים לשאוף להכי הרבה, אבל תמיד צריכים להיות, אנחנו אומרים, גם ריאליים. מצד אחד יש שאיפות גבוהות כדי לדרבן ולהמריץ, ומצד שני אתה צריך להיות ריאלי ולדעת איך לעבוד וכו'. כך שהשאיפות הן טובות, ואני מקווה שהציונות הדתית תתחזק, תעמוד על רגליה, תיבנה, ואני אומר שוב, יש הרבה עבודה לעשות, ונצליח בבחירות.
אוקיי, יהיה מעניין ומותח. נודה לך על הדברים, חבר הכנסת ניסן סלומיאנסקי מהבית היהודי. תודה רבה לך.
תודה לך, בני. תודה.
תודה.
להתראות. שלום, שלום.
ועכשיו אנחנו רוצים לנתח את מצב הפוליטיקה רגע עם ההתפתחות הדרמטית של בנט ושקט שמקימים את המפלגת הימין החדש. שלום לאסטרטגי יהושע מור יוסף.
שלום וברכה.
ובכן, רצינו ככה בעזרתך עם הכלים שלך כאסטרטג להבין מה הולך להיות פה במערכת החדשה הזאת שנוצרה לנו אמש.
המהלך שנקטו בו אמש נפתלי בנט ואיילת שקד נועד לממש את הפופולריות הגדולה של איילת, גם של נפתלי, אבל לטעמי בעיקר של איילת, לממש את הפופולריות הזאת שהיא גדולה מהמותג שנקרא בית יהודי, ולתרגם אותה למנדטים. וכל השאלה שכרגע אנחנו צריכים לבחון אותה לפי את המהלך הזה, לפי השאלה הזאת, זה האם הם יצליחו להגדיל את המנדטים של המחנה הימיני, המחנה הלאומי, או פשוט לשחק באותה בריכה ולהעביר מנדטים מצד לצד, ואז במקרה הטוב יצא שהם לא שינו שום דבר, ואולי גם חס ושלום זה יכול ללכת למקומות של איבוד קולות בגלל החסימה הגבוה. היה כבר מי שעשה חשבון הבוקר, שמכיוון שספר הבוחרים גדל מהמערכת הבחירות הקודמת, שאז עמדו, הפנקס הבוחרים מנה אז 5,900,000 איש, ועכשיו הוא 6,400,000 איש, בעלי זכות בחירה בישראל, ומביא אותנו למצב שכדי להיכנס ולעבור את אחוז החסימה צריך לפחות 150,000 קולות, שזה המון. ולהגיע למספרים הללו, המשימה שהם לקחו עצמם היא בהחלט משימה כבירה, שאני מקווה שהם יצליחו לעמוד בה. אני לא ראיתי סקרים שנעשו ביממה האחרונה, עדיין לא, אולי עכשיו מבצעים בשעות הללו במפלגות השונות, אולי גם הם עצמם עשו סקרים, כדי לראות את האפקט של היציאה שלהם החוצה. הנחת העבודה שלפי המסרים שהם שידרו החוצה אומרת שהם מנסים להביא קולות מבחוץ, כלומר לקחת קולות מהליכוד, לקחת קולות מבני גנץ, לקחת קולות מכחלון, מה שנקרא המצביעים החופשיים שנמצאים בציונות הדתית. צריך לדעת שהציונות הדתית שינתה את פניה, היא כבר לא מונוליטית כמו פעם שרובה, מה שנקרא, רובה ככולה הצביעה למפתל ואחר כך לבית היהודי. היום הציבור הזה גדל הרבה יותר, ראינו זה גם בהצבעה בבחירות המוניציפליות בירושלים, ראינו זה, אין מחויבות למפלגה מסוימת, או אין רק למפלגה מסוימת, עדיין הרוב הולך לכיוון של הבית היהודי, הייחוד הלאומי, אבל יש ציבור לא קטן שלך לליכוד, הוא פנוי להובלה, יש ציבור שנמצא בפיתוי של בני גנץ, מפלגה ממלכתית, שמנסה להיות במרכז, גם ימין, גם משמאל, יש בדמויות כיפות סוגה כמו מוטי שקלר ואחרים. אני חושב שהם מנסים לכוון אל המקום הזה, ללכוד את האנשים האלה, משימה ממש לא קלה.
אבל נפתלי בנט אומר, אנחנו הימין, הם לא אומרים שאנחנו מרכז.
זהו. זהו, זה העניין, שהם, המיתוק שלהם, המובהק הימני, הוא, נקרא לזה לצורכי קמפיין, כדי לאתגר את, א', כדי לייצר את השיח, וב', גם כדי לאתגר את בנימין נתניהו מימין. צריך לדעת שבסוף התוכנית הגדולה של נפתלי בנט, גם אם הוא לא אומר אותה בגדול, אבל היא ידועה, מה שנקרא לכולם, למרות שלא נאמרה אף פעם בצורה מפורשת, זה להגיע ללשכת ראש הממשלה. הוא הגיע למסקנה שמתוך הקונסטרוקציה הקיימת של הציונות הדתית, של הבית היהודי, קשה להרביץ את הזינוק הזה, זה תקרת זכוכית, ואחרי זה תבוא למפלגה הגדולה.
אני רוצה אבל לשאול אותך, מה הוא צריך לעשות, נפתלי ואיילת, האם הם צריכים לגייס עוד כוכבים, להרחיב את הרשימה, להבות אותה בכל מיני אנשים מוכרים? מה היית מציע להם לעשות?
אני לא אוהב מפלגות כוכבים, גם הניסיון של לאורך השנים מוכיח שמפלגות כוכבים לא מצליחות. במקרה הטוב הן צולחות מערכת בחירות אחת ואחר כך מתפרקות. אני מזכיר כולם מפלגת המרכז עם אמנון ליפקין שחק זיכרונו לברכה ואיציק מרדכי ודן מרידור ונדמה לי שירון אם היא לא היה ערבי, ונבחרת החלומות של המרכז ושמאלה, והיא גמרה בארבעה מנדטים את מערכת הבחירות. הייתה גם נבחרת כוכבים של הימין בהקמת האיחוד הלאומי, היה את רחבעם זאבי זיכרונו לברכה, וחנן פורת זיכרונו לברכה, ואת בני בגין ייבדל חיים ארוכים, ונדמה לי מיכאל קליינר היה הרביעי ברשימה, כאילו מכל מפלגה היה באמת המספר אחד של כולם, והמפלגה הגדולה הזאת הייתה חיבור גם של מולדת וגם של חירות וגם וגם וגם, גם הוא בארבעה מנדטים. זאת אומרת שהציבור אולי זה טוב לעשות כותרות בעיתונים, מפלגת כוכבים, מפלגת כוכבים, הציבור בסוף יותר אינטליגנט מה שחושבים, והוא מבין את הנפיצות ואת החולשה של ליהוק שנעשה מעכשיו לעכשיו.
הם צריכים להרכיב איזה רשימה, לא?
הם יצטרכו להביא אנשים, אבל לא מעניין אותנו כבר מי נמצא במקום 5, 6 ו-7 ברשימה, כמו שלא מעניין, אף אחד לא יודע להגיד הם ממקום 5 אצל יאיר לפיד או ממקום 9 אצל כחלון. בסוף ראש הרשימה או הצמרת של הרשימה הם אלו שמביאים את הקולות, במקרה של יאיר לפיד זה יאיר לפיד, הוא מביא את המנדטים, במקרה של נפתלי ואיילת, שניהם יחדיו מביאים את המנדטים, שהיא בוודאי בוטת.
השאלה אם הם לא באים לגנוב עכשיו את הקולות שלנו, מהבית היהודי, מהציונות הדתית, האם אין חשש כזה?
הם הכריזו שזה לא המטרה שלהם, הם יכול להיות שהם גם לא יעשו עבודה של קמפיין במובן הזה, אבל בהחלט יש סיכוי שנראה אנשים, לא מעט אנשים שזורגים מהבית היהודי לכיוון נפתלי ואיילת. הילד צריך לדעת, היא הייתה מאוד אהודה בגרעין הקשה גם של הציונות הדתית, וגם במנגנון, וגם בממסד, וגם הרבנים, כולם אהבו מאוד את האהודה שיש פה יהודיה מוכשרת מאוד מתל אביב, שעושה עבודה יפה, והיא מכבדת את הרבנים, והם מכבדים אותה. זה בהחלט יכול להביא קולות שילכו אל הכיוון שלה, אני רואה את זה בעיקר אצל הצעירים, לדעתי מגילאי 45 צפונה, תהיה יותר מחויבות למפלגה הישנה והטובה.
אגב, לדעתי המרוויח הגדול, אחד, כן, כן.
כן.
אני אומר, אני לא מבין
דבר אחד. המרוויח הגדול של המהלך הזה,
כן.
הוא אורי אריאל. למה אורי אריאל?
למה?
אני צריך להסביר. כי אורי עד היום נמצא בקרב לא פשוט בתוך תקומה על מי יעמוד בצמרת. עכשיו זה ברור שכבר פחות מעניין מי יעמוד בצמרת תקומה, יותר חשוב מי יעמוד בצמרת החיבור של תקומה, איחוד הלאומי, הבית היהודי. זה ברור ששתי המפלגות האלה לא יכולות לרוץ ביחד, אין שום הצדקה, אין שום היגיון, אין שום סבירות שהם ירוצו ביחד. הם ירוצו לבד, הם ירוצו ביחד. אם בצלאל סמוטריץ' יעמוד בראש הרשימה הזאת המאוחדת, אז יהיה לה צבע מאוד 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 חד וברור, אבל גם מאוד מאוד מצמצם את היכולת, כי הוא נתפס כיותר קיצוני ויותר מובהק מאורי אריאל, שהוא בסוף מפייניק מקיבוץ מהעמק, והוא יודע לעשות את העבודה גם על המפייניקים, הוא גם הכי בשל והכי מנוסה מכל החבורה שנמצאת היום בבית היהודי, ולכן אם הם יעשו נכון, ונתי זה מה שיקרה גם, הם יעשו את החבירה כשאורי אריאל יעמוד בראש הרשימה המשותפת של הבית היהודי והאיחוד הלאומי, וזה מה שיצליח להביא גם את הקולות של הכיפות הסרוגות, כי אורי תמיד היה הזן היותר ממלכתי, ובצלאל סמוטריץ' שאין ספק שהוא מוכשר והוא חרוץ והוא פעיל ויעיל, יכול להיות שהוא ישתלב מאוד בצמרת הגבוהה של הרשימה, אבל לא כמוביל הרשימה, כי אם הוא יהיה מוביל הרשימה, הוא יצמצם את היכולת שלה להביא אלקטורט, במיוחד שאמרנו שהצעירים כבר ילכו גם ככה לנפתלי ואיילת, הוא לא יביא אותם אליו. לכן זה יהיה המעשה הנכון, וזה גם זה מה שיקרה בפועל, שאורי אריאל הוא זה שיוביל את הרשימה.
תאמר לי עכשיו, בראייה הכי אופטימית שיכולה להיות, נפתלי בנט יצליח להגיע לעשרה מנדטים נניח, איפה מכאן מגיעים ללשכת ראש הממשלה?
אתה שאלת שאלה נכונה, א', אני לא רואה אותו מגיע לעשרה מנדטים, זה המון 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 קולות להגיע לעשרה מנדטים, הוא נגיד שהוא צריך לקחת ארבעה, חמישה, שישה, זה הישג יפה מאוד. זה הערכות לקראת היום שאחרי, בהנחה שבנימין נתניהו באיזשהו שלב יפרוש ויש שידוד מערכות, אז הם יצטרכו או להתמודד ביחד כחטיבה על הנהגת הליכוד, או לנסות למשוך קולות מהליכוד, או גם פורשים מהליכוד שיפרישו אליהם אחרי שנתניהו ירד מהזירה. זאת אומרת, אחת מהשתי האופציות, או שהם ישתלטו לליכוד מבחוץ, או שהם יפרקו את הליכוד אחרי עידן נתניהו, ויש סבירות שאחרי עידן נתניהו כל תצורה אפשרית הליכוד עשוי להתלבש בה.
משהו בסגנון שמשה פייגלין הקים אז את מנהיגות יהודית בתוך הליכוד, ניסיון השתלטות מבחוץ?
כן, רק שיש הבדל גדול, פייגלין לא מבין את המערכת הפוליטית, לצערנו הוא איש מוכשר והוגה דעות מצוין, אבל לא מבין פוליטיקה, וזה מוכח פעם אחר פעם, ולעומת זאת נפתלי בנט בהחלט מבין פוליטיקה, יודע את המשחק, הוא הביא הישגים יפים מאוד לציונות הדתית, ולכן דעתי במהלך שלו הוא יש סיכוי שהוא באמת יזנה קדימה כמו שצריך.
אוקיי, האסטרטגי יהושע מור יוסף, נודה לך על הדברים, תודה רבה לך.
כל טוב.
תודה. שלום, מר פריצקי.
מדבר.
זה בני טוקר מערוץ 7.
אתה מחומי.
רציתי לשאול אותך אם אפשר לראיין אותך, מה דעתך לשימוש ב... מפלגה בסיעה שלך, בצלש, על ידי נפתלי בנט ואילת שקד במפלגת הימין החדשה.
אין לי מה לראיין אותי, אני רק אומר לך בקצרה במה המדובר. אני מאוד לא מעוניין להיות באתר שלכם, אבל אני, כיוון שטרחת וטלפנת, אז אני אומר לך.
אוקיי.
העניין הוא כזה. לפני כמספר חודשים פנה אליי עורך דין, כקולגה, ושאל אותי אם אני מוכן להעביר אליו את המפלגה. שמחתי על כך, משום שלא היה בכלום, חוץ מדוחות לרשם המפלגות ובלבול מוח. זה הכל. מה עורך הדין עשה איתה, עכשיו אני מבין. אבל אני העברתי אותה לאיזשהו עורך דין.
ולגופו של דבר, מה דעתך לשימוש הזה של מפלגת הימין החדש ב...
אין לי שום דעה בעיני. מעניין טכני, העברתי את זה לאורך דין, והוא עשה בה משהו מצא לנכון. חבל, בוא לא נמשיך, הבנת, נכון?
כן.
לא חבל, לא צריך לטחון עוד ועוד.
אבל בטח אתה מתראיין על זה בעוד כלי תקשורת, לא?
תודה ולהתראות. יום טוב.
תודה. פטירתו של הסופר עמוס עוז, הזוכה פרס ישראל ופרסים נוספים, אנחנו משוחחים כעת עם פרופסור אורציון ברטנה, ראש החוג לספרות באוניברסיטת אריאל, לשעבר חבר במועצה להשכלה גבוהה. שלום לך.
בוקר טוב, שלום.
בוקר טוב. אז רצינו באמת לשמוע ממך כאיש ספרות על עמוס עוז, אולי בנקודת מבט שלנו, בראייה של הציבור הלאומי, איך אנחנו רואים את האיש ופועלו.
אני אגיד לך מה... לא בראייה שלנו ולא בראייה שלהם, אלא איך אני חושב שכדאי וראוי להסתכל על יצירת עמוס עוז, ולא שמעתי דברים מן הסוג הזה הרבה בתוך מערכת התייחסות ליצירת עמוס עוז. יש אצל עמוס עוז חוסר אחידות. זה לא מקשה אחת. מה, כלומר, כתיבתו הספרותית היא לא מקשה אחת. על אחת כמה וכמה ההתבטאויות הפוליטיות שלו, התקשורתיות, התרבותיות, בכל מקרה החוץ ספרותיות, לא תמיד עולות בקנה אחד עם חלק מצירותיו, ודווקא עם יצירותיו המרכזיות. וזה דבר מאוד מאוד מעניין, איך סופר כל כך רהוט מבחינת ההתבטאות החברתית שלו, בעל אוצר מילים כל כך עשיר, יכולת ניסוח מדהימה, איך הוא כותב דווקא טקסטים הרבה יותר מורכבים, רב צדדיים, ודאי שלא עולים בקנה אחד, עם ההתייחסות הפוליטית. אם תרצה, אני יכול לפרט להביא דוגמאות.
כן, אולי על רגל אחת, כמה שאפשר
ברעיון קצר. על רגל אחת. אני אמנם יושב, אבל אני אשאל לעשות את זה על רגל אחת. כן. לשבת על רגל אחת. עכשיו, למשל, הסיפור המפורסם שלו, ארצות התן, הוא בעצם סיפור...
זה סיפור, לא קלטנו את השם?
הסיפור המפורסם שלו, ארצות התן,
כן.
הוא סיפור שבעצם מדבר על חורבן הקיבוץ, חורבן המפעל הציוני בעצם, בלי שום קשר לערבים, בלי שום קשר לפלסטינים. זאת אומרת, הקיבוץ נחרב מתוך עצמו. מי שמנצח זאת השממה, ארצות התן, לא איזשהו אויב אנושי. טקסט אחר שלו מאוד מפורסם, הנובלה שלו עד מוות, מתאר כיצד בעצם היהדות היא חלק מכל ההוויה הנוצרית, ואם ההוויה הנוצרית תרצה להיפטר ממנה, היא תצטרך להרוג את עצמה. ארצות עד מוות מתאר מסע צלב, והצלבנים לומדים שם שאם הם רוצים להיפטר מהיהודי הנצחי, הם בעצם צריכים להתאבד, לא פחות ולא יותר, משום שהאדם היהודי זורם גם בארוכים שלהם. כלומר, בטקסט שלו, הטקסטים שלו מאוד אפלים, הם מאוד, יש בהם איזה פחד נוראי, או כוחות נוראים, שאתה בכלל לא רואה אותם בדיון הציבורי שלו, דיון השמאל שלו, שהוא מדבר על ויתור, על פשרה, וכן הלאה. בעצם לפי עמוס עוז הסופר, אין עם מי להתפשר. כלומר, ההוויה המטאפיזית שלו, היא חדורה פחד נוראי, אימה נוראה, כוחות אדירים ששום הסכם אוסלו או כל הסכם כאילו רציונלי אחר לא יצליח להיפטר מזה. אני כמה פעמים שאלתי את עוז בכתב ובעל פה את השאלה הזאת, איך זה סופר כל כך מורכב מבחינת הפחד הפנימי, כותב דברים כל כך ברורים באופן ציבורי, ולא קיבלתי שום תשובה. ועוד הערה אחת, בחלק מהמסות שלו על ארץ ישראל, כמו למשל באור התכלת העזה, הוא לא כל כך חד משמעי גם שם מבחינה פוליטית. הוא לא מדבר על ירושלים בצורה כל כך פשוטה של מקום ראוי לחלוקה, או פשרה שחייבת להיות בה. כלומר, זה מאוד מעניין שהתדמית הפוליטית שלו לא לגמרי זהה לתדמית הספרותית, היצירתית שלו. ועוד הערה, נראה לי שעוז די מרצון הסכים לדימוי הציבורי, השמאלי, הפשוט הזה, כי הוא הבין שכך הוא יתקבל יותר טוב. לכאורה הוא נראה כמין איש רוח, שאין לו פנים לכאן או לכאן, שומר בדיוק מה שעל ליבו, לי נראה שבמידה מסוימת הוא גם עשה חשבון. היה לו נוח להתבטא בצורה הציבורית שהוא התבטא, כי הוא הלך עם מה שנראה לו שמאל אינטלקטואלי, הוא מראש זכה לתמיכה של אנשי רוח, הוא קיבל חלק מהפרסים שלו, וחלק קידומים שלו, לא רק משום שהוא סופר טוב מאוד, אלא גם משום שהוא אמר את הדברים שהאינטלקטואל השמאלני רוצה לשמוע. והאינטלקטואל השמאלני הזה, הרבה מאוד שנים הוא זה שהכריע את הקף מבחינה חברתית, מבחינת פרסים, גם כשהיה שלטון ימני. אפשר להגיד למידה מסוימת, כמעט עד ימינו, זה כך היה.
פרס נובל הוא לא קיבל.
פרס נובל הוא לא קיבל, אבל הוא קיבל כמעט כל פרס אחר. אגב, אני עצמי הייתי בחבר השופטים, שב-1985 או 6, אני כבר זוכר, העניק לו את פרס ביאליק, כי לדעתי באמת היה ראוי לפרס ביאליק. יחד עם יצחק אברוך אורפז, סופר אחר שמבחינה אינטלקטואלית יותר מורכב מעוז, ומשנתו יותר סדורה.
אגב, זה סתירה שסופר כותב משהו ואומר משהו, אולי בעצם אלה שני עולמות, זה עולם דמיוני יותר?
זאת השאלה המתבקשת באמת. אבל כשיוצר מבחינה ציבורית כל כך עומד על הבמה, הוא מדבר בכל כך בהירות, חד משמעית, אתה מצפה לראות דבר דומה לזה גם ביצירה שלו, או לפחות שהיא תהיה בעולם אחר. אבל כשחלק מהיצירה שלו עומד בסתירה לדברים שהוא אומר, זה די מפתיע. כלומר, אם הוא כותב על דבר, כותב על, מדבר נניח על לבן ואומר ורוד, בסדר. אבל כשהוא אומר שחור וכותב לבן, אתה טועה, לפעמים אומר, איך זה דווקא שני ההפכים האלה, ואיך זה הצד היצירתי, לא נשמע בהצהרות הפוליטיות החברתיות שלו. אגב, עוד שאלה שלא שאלת אותי, ואני כן רוצה להוסיף,
כן.
היצירה של עוז עצמה היא לא כולה בעלת אותה רמה.
עוד פעם, תחזור למשפט נקטעת.
עוז כתב הרבה מאוד דברים. לאורך שנים כתב הרבה מאוד יצירות, וגם עשות ספרותיות. אני אומר, לא כולן באותה רמה. אני חושב שהיצירות הספרותיות שלו, הטובות יותר, הן המוקדמות יותר. זה קובץ הסיפורים ארצות הטעם, זה הרומן מיכאל שלי, זה הנובלה עד מוות, שהם כולם דווקא נכתבו בשנות ה-60 וה-70, למער היצעה רעה בשנות ה-70. דווקא היצירות היותר מאוחרות שלו הן פחות טובות. אגב, עוד הערה אחת, יש לעוז גם ספר עיוני שעוסק בעצם בקיומו של האל. שתיקת השמיים הוא נקרא. שתיקת השמיים, עגנון משתומם על אלוהים. מסעות 1993. כן? גם שם, כשאתה רואה שעוז באמת מנסה להציג עולם אינטלקטואלי, תרבותי, הוא די נבוך. כלומר, הוא לא אומר לא את מה שהוא אומר פוליטית, ולא הולך שלם גם ממה שהוא אומר ביצירותיו. כלומר, בניגוד לתמונה השמאלית הציבורית שהוא תפס היטב וגם נהנה ממנה, היצירה הספרותית שלו היא הרבה יותר רבת פנים, לטוב ולמוטב רבת פנים. לפעמים זה טוב, לפעמים זה מכשיל אותה, אבל היא תמיד רבת פנים.
מעניין מאוד הדברים שסיפרת לנו כעת. אנחנו נודה לך על הדברים, פרופסור ציון ברטנה, ראש החוג לספרות באוניברסיטת אריאל, שעבר חבר במועצה להשכלה גבוהה. תודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה לך.
אנחנו רוצים עכשיו לדון בסוגיית פתיחת הפקולטה ללימודי רפואה באוניברסיטת האריאל, שכבר אושרה, אבל כעת התעוררה איזושהי בעיה עם ניגוד עניינים, עם אחת מאלה שדנו בנושא. שלום לנגיד אוניברסיטת אריאל, יגאל כהן אורגד.
שלום וברכה.
אז רוצים באמת שתתייחס לסיפור הזה עם דוקטור רבקה ודמני, שכל העניין הזה, רצינו לשמוע את ההתייחסות שלך.
אז כן, א', נתחיל מהדבר החשוב. הלימודים ייפתחו בתחילת שנת הלימודים הקרובה באוקטובר 2019. ב' בהחלט התעוררה בעיה שמשמשת כתירוץ למי שרצה למנוע את פתיחת הלימודים, והוא לא יצליח, מכיוון שאנחנו פעלנו בצורה חוקית וציבורית הנקייה ביותר. ההחלטה לפתוח את הלימודים ברפואה נעשו אחרי הכנות שנערכו במשך מספר שנים, בשיתוף פעולה מלא עם ות"ת, לבדיקה של כל התקדמות בכל שלב והערות שלהם, בשיתוף פעולה עם מל"ג יו"ש, כאשר מל"ג יו"ש, בהתאם להנחיית ות"ת, הקימה ועדת בדיקה מטובי המדענים בתחום הרפואה בארץ. והוועדה הזו ישבה על המדוכה ובדקה, והגיעה פה אחד למסקנה שאוניברסיטת אריאל ערוכה לפתוח לימודים ברמה אקדמית ראויה, הן מבחינה עניינית, הן מבחינה לוגיסטית, והן מבחינה של מקומות התנסות קלינית. הנושא הזה הגיע לדיון בות"ת, ות"ת הכינה המלצות שתואמות לחלוטין את עמדת מל"ג יו"ש ואת עמדת ועדת הבדיקה, שהן כולן חיוביות. במהלך ההצבעה שהייתה 4-2 ואחד נמנעים, אחת מהארבעה הייתה דוקטור ודמני, שהיא מומחית לחינוך דיגיטלי, שהייתה אליה פנייה חצי שנה קודם, לכך אם מתעסקים ללמד אצלנו במסגרת החוג לחינוך שפתחנו ותעודת הוראה בתחום ההתמחות שלה, היא הביעה דעתה החיובית עוד לפני שהייתה לפנייה בהצבעה הקודמת שבה הוחלט להקים את הוועדות. אגב, באותה ישיבה הראשונה שהייתה, שהחליטה להקים ועדת בדיקה, ובישיבה השנייה, נציגי האוניברסיטאות בות"ת התנגדו לעצם הקמת ועדת הבדיקה, עוד לפני שהם ידעו מה יהיו תוצאות, הם כבר ידעו שאסור לפתוח באריאל. והתבטאה נשיאת אוניברסיטת באר שבע, שעדיף לסבסד את הסטודנטים היהודים, הישראלים, שלומדים בחוץ לארץ, ולא לפתוח באריאל. אני מצטט מתוך התבטאות של פרופסור רבקה כרמי שלא הוכחשה. אני חוזר בחזרה לעניין עצמו. הפתיחה היא מהסיבות החיוביות והסיבות השליליות. הסיבות החיוביות שאריאל ערוכה לפתוח אקדמית, לוגיסטית, עניינית. הסיבות השליליות שאנחנו במצב אבסורדי, שיותר סטודנטים ישראלים שנכנסים למעגל העבודה כרופאים צעירים לומדים בחוץ לארץ, מאשר מספר הסטודנטים שלומדים בארץ. יש ביקורת קטלנית על האיכות של מרבית מקומות ההוראה בחוץ לארץ, שבו סטודנטים לא רק אין להם מספיק התנסות קלינית, יש מקומות שהם לא רואים ברופא, הם לא רואים בחולה, ולומדים שם באחד המקומות 1,500 סטודנטים ישראלים. 1,500 סטודנטים ישראלים מוצאים מאות אלפי שקלים, מגיעים לארץ, רק 20% מהם עוברים את בחינות המעבר, ובמצב הזה יש מי שרוצה, שחשוב לו לסכל את פתיחת הלימודים באריאל. ההרשמה נמשכת, כולם מודעים לכך, למה שבתת פרסמה, כולם מודעים לכך שנערכת בחינה לבריאות, אנחנו משתפים פעולה עם הבחינה הזו. התוצאות של הבחינה יהיו ברורות מאוד, שהן שההתחלה וההמשך והסוף יהיה הסוף שמתוכנן, והוא שבאוקטובר 2019 ייפתחו הלימודים כרגיל. אני אשמח לשאלות
נוספות
במידה שהתשובה מעוררת.
ולגבי אותם גורמים משפטיים במחלקה ציבורית מנהלית ביועץ המשפטי, שבעצם הם כן מביאים חשש, או אולי נשמע שהם קוראים למי שרוצה להירשם לחשוב פעם נוספת, זאת אומרת, יש פה איזושהי סתירה מסוימת.
איזו גיבור המפחד תמיד. אנחנו מכבדים את תפקידיו של משרד המשפטים, כשם שאנחנו יודעים שהם מכבדים אותנו. משרד המשפטים פנה אלינו ביום חמישי, במקביל הייתה פנייה גם לעיתון הארץ. עיתון הארץ פרסם את הידיעה עוד לפני שאנחנו קיבלנו את המכתב ממשרד המשפטים. אבל בוא נאמר, זה חלק מנימוסי מאמצי הסיכון. על כל פנים, יש גורמים שונים במערכת. יש גורמים שעולה להם בריאות שבריאל תהיה פקולטה למשפטים. יש גורמים שהתנגדו בכל פקולטה חדשה שקמה לרפואה, הפקולטות הקודמות התנגדו. כאן קורה דבר דומה לצערי. אנחנו חייבים ציבורית ועניינית, ואנחנו עושים את זה, לשתף פעולה עם כל בדיקה שנערכת, גם לגבי דוקטור ודמני, אגב אמר בסוגריים, שנציגי האוניברסיטאות שהשתתפו בדיונים של ות"ת בנושא הרפואה בשנה האחרונה, והיו כמה כאלה, הצביעו בכל המקרים בנושאים שלא רק נגעו ישירות לאינטרסים של האוניברסיטאות שלהם, אלא שהאוניברסיטאות שלהם מראש, עוד לפני שהיה דיון, הביעו כבר התנגדותן להחלטות שעמדו להתקבל. ובאמת הנציגים הצביעו בהתאם, הם הצביעו נגד. אנחנו חיים עם זה, חיינו עם זה בשלב שניסו לסכל את שדרוגנו לאוניברסיטה, חיינו עם זה בתקופה שניסו לסכל את התפתחותה של המכללה, והכל יסתדר כרגיל, כשורה.
שורה תחתונה, אתה אומר, הסטודנטים לרפואה יכולים להירשם ללימודים לשנת 2019.
הסטודנטים לרפואה נרשמים ללימודים ל-2019 ומודעים לכך שנערכת בחינה של הנושא.
אוקיי, אז אנחנו נודה לך על הדברים, נגיד אוניברסיטת אריאל, יגאל כהן אורגד, תודה רבה לך. תודה רבה לך על הדברים.